זה שאהרון חזר לבית שמש, אז הפרות שרות. והסברנו שהפרות... סליחה. סליחה, אני מקבל את ההצעה. מי זאת שאלה אותי אם אני רוצה מים? חמים, אני יכולה להביא? כי אמרתי לה לא, תודה. נכון, דיברנו על זה שיש כמה דעות בתנאים ובאמוראים מה הפרות שרו, זוכרות אתם שמה? ואמרנו שהפרות לא שרו, אלא הפרשה שרה, כמו השמיים מספרים קודם, נכון? כמו עומר חיים כזה. מי שקורא, מי שלומד את הפסוקים האלה, שומעת שירה, שומעת על עומק הקשר המיוחד בין תורה לישראל, היא שומעת שגם כשלא מגיע לנו, כשהתנהגנו מכוער, כשמגיע לנו שהפסדנו, והפלישתים, אנחנו עשינו הכל כזה שפלישתים יקו בנו ויקחו את התורה, והתורה רוצה אותנו, זה מה ששירת הפרות אומרת. שהתורה שאלוקים רוצה אותך, גם כשלא מגיע לך, גם כשאת לא ראויה, שאלוקים זקוק לך במרכאות, אבל הוא צריך אותך. שאת חשובה לו, שאת קריטית לו, בלי קשר, גם אם זה, גם אם את לא בסדר, זה מה ששרו הפרות, וזה מה שאמרו המזמורים. אבל אחרי כל חמש הדעות, ראינו את השירה שרבי יצחק נפחא אומר שהפרות שרו, והוא לא לוקח איזה מזמור בתנך, הוא אומר, רוני רוני, אתם זוכרות? רוני רוני, השיטה התנופי ברוב הדרך, המחושקה ברקמי זהב, ופוארה תודה רבה בעדי ארמון. מפוארה בדביר ארמון. אז התחלנו לדבר על השירה הזאת. רוני רוני השיטה, השיטה, רש"י אומר, ארון נצא שיטים. ומה שהיה בשיעור הקודם, שאני לא יודע מתי היה, אולי בט"ו בשבט, אין לי מושג, זה שלמה קוראים לארון, ארון נצא שיטים, בתורה כתוב, זה בדיוק היה פרשת שבוע. ועשית ארון נצא שיטים, זה גם קראנו את זה בשבת האחרונה. ועשית ארון נצא שיטים, והתבררנו שזה בכלל לא ארון נצא שיטים. זה ארון זהב, נכון? היה כזה דבר? כן? ארון זהב, אמרנו, עלה 500 מיליון שקל. הוא שקל 4 טון זהב. ובתוכו היה מילוי דק של עץ. אז בכלל לא ארון עץ, זה ארון זהב. זה אחד הדברים העיקריים ביותר שהיו, הדבר הכי יקר במשכן. והכי חשוב במשכן. אז למה קוראים לזה ארון נצא שיטים? זאת השאלה ששאלנו. שאלנו עוד שאלה. שאלנו, למה בכלל עושים ארון נצא שיטים? למה לא עושים ארון נצא שיטים? יש הבדל בין פרשת תרומה לפרשת ויקהל שקראנו השבת. בפרשת תרומה הדבר הראשון שכתוב זה ועשו ארון נצא שיטים. ובפרשת ויקהל שקראנו בשבת, הדבר האחרון בסוף הפרשה, כתוב שבצלי עשה ארון נצא שיטים. בסדר, זה אותו דבר בדיוק, בסדר, פה זה בהתחלה, ופה זה שונה. אז הגמרא אומרת שמשה רבינו אומר לבצלי, למה עשית את הארון בסוף? בצלי אומר לו, כי לפי הגיון צריך לעשות הארון בסוף. ואז משה רבינו אומר לו, איך ידעת? אלוקים אמר לי באמת לעשות את הארון בסוף. ואני אמרתי לך, החלפתי, ואתה, בלי לשאול אותי, ידעת מה אלוקים אומר. כאילו בצלאל, שמה בצלאל ישבת? כאילו בסתר כנפיו של הקדוש ברוך הוא, ישבת וידעת את מה שלא אמרתי לך. מה ההבדל עם הארון בהתחלה, הארון בסוף? מבחינה עקרונית, הארון הוא הלב של המשכן, הוא ההתחלה. יש ארון, יש משכן, סביב הארון נקנה משכן. מבחינה מעשית, אומר בצלאל, אנחנו בונים את הארון בסוף. למה? אז השאלה היא למה בכלל יש ארון? שגם על זה דיברנו. בשביל מה יש ארון? לקחו את הלוחות הברית ושמו אותם בתוך ארון. שיהיה ארון מיהלומים, זה לא משנה. זה שהכניסו את הלוחות, פירושו של דבר שבאופן עקרוני, אין אדם בעולם שאי פעם יראה את לוחות הברית. סוגרים אותם בתוך קופסה. גם את הקופסה הזאת שמים בקודש הקודשים. מה שהארון הגדול יראה פעם בשנה זה את הארון. הוא לא יראה את הלוחות. למה? למה? מפגש עם הלוחות זה מפגש. היהדות מדברת הרבה על חוויות, על מצוות ממשיות. פותחים את ההיכל, כולם קמים. אז יהיה לנו. פעם בחיים תהיה לכל אחד הזדמנות לראות את לוחות הברית, את האש השחורה על גבי אש הלבנה, שאלוקים נתן למשה את הלוחות, מה זה יעשה לנו? לאיפה זה ייקח אותנו? זה דבר אדיר. ובמקום זה באה התורה וסוגרת את זה. זה לא ארון כזה עם דלתות שפותחים אותה, זה כופשה סוגרים אותה. באופן עקרוני, זה אמור לנצח לא לצא מתוך הקופסה הזאת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מלאו. והקופסה הזאת היא הקופסה שחוזרת משדה פלשת לבית שמש. למה רק הקופסה חוזרת? כי הלוחות, שאול חטף אותם, זוכרות, בטח שאתם זוכרות. שאול כבר חטף את הלוחות. יש משהו? אני במקום הנכון? בסדר, אני נהנה לדבר על זה גם אם אתם כבר בפרק הבא. אז מה כל כך חשוב שהקופסה לא תחזור? אם לפי התנאים הראשוניים שהתורה חוזרת, וואו. התורה חוזרת, התורה אומרת, אני צריכה אותך. אני לא יכולה בלעדייך, אומרת התורה. את לא יכולה בלעדייך, נכון? אבל פה התורה אומרת, אתה לא יכולה בלעדייך. אבל פה רק הקופסה חוזרת. מה כל כך חשוב שהקופסה לא תחזור? אלוקים בכל הצרות שהוא עשה לפני שאתה אמר, אני רוצה הביתה. אבל לא התנהגו אליך יפה בבית, ואני רוצה הביתה. עם ישראל זה הבית שלי. אבל אם זה רק הקופסה, אז מה הקופסה רוצה? אז לא יודע, מה זה חצי מיליארד שקל, וואו. נו, אבל זה לא רק קטע. זה לא כסף, לא תקציבים. מה מבחינה רוחנית כל כך חשוב שהקופסה תחזור? אז למה צריך קופסה? רוני, רוני השיטה, המחושקה ברקמי זהב. ככה רמי מסביר, היא מצופה בזהב. אמרנו, היא לא מצופה בזהב. היא זהב, היא מילוי עץ. לא נכון. הארון הוא עץ, והוא רק מצופה בזהב. והציפוי הזה חצי מיליארד שקל, זה לא משנה, זה לא משנה. זה כמו מישהי שהולכת עם תכשיט שעולה חצי מיליארד שקל. יש כזה תכשיט? בטח שיש, כנראה. יעלום המהרג'ה. היה צריך להיות פיל בשביל לסחוב אותו. נניח שיש לך... אז מישהו קונה לאשתו, אפשר להוריד קצת את המחיר מחצי מיליארד שקל, זה לא יותר מדי רעי. מישהו קונה לאשתו תכשיט בחצי מיליון שקל. אז למה אשתו עכשיו שווה? כמה אשתו שווה? כמו היעלום. לא, היא שווה, וכדי להראות שהיא שווה, הוא נותן היעלום, נכון? ברור. אנחנו לא שווים בגלל הציפויים שלה. אם משהו מאוד יקר לך, אז את מביאה את הערכתך אליו. אז מה יקר לנו? הארון הצשיטים. זה ארון מאוד מאוד פשוט, זה קופסת דיקטים כזאת. אבל היא כל כך יקרה לנו שאנחנו שופכים עליה ים של זהב. היא לא יקרה בגלל הזהב. היא רק מחושקה ברקמי זהב. זה הקישוטים שלה. היא כל כך, כל כך יקרה, כדי שנבין כמה היא יקרה, שפכנו עליה ים של זהב. אבל הזהב זה הביטוי החיצוני. היא יקרה כי היא יקרה. למה? זה מה שאנחנו מנסים לגעת. למה כל כך חשוב שתהיה קופסת עץ, שבתוכה תהיה התורה? למה? למה? אז בואו ננסה לרוני, רוני השיטה, איך הרבי יוחנן אומר, לשיטה, מילה שיטה יש שתי פירושים בעברית, נכון? פירוש אחד זה מה שרשי אמר, ארון עצי שיטים. סוג של עץ, יש גם היום את הסוג של עץ. שיטה מדברית, שיטה סלילנית, יש כל מיני שיטות. אז זה פירוש אחד למילה שיטה. יש עוד פירוש למילה שיטה? יש, בטח. מה הפירוש השני של המילה שיטה? שיטת רשי. יש כזה דבר? שיטת רשי זה לא העץ השיטה שגדל בחצר של רשי, נכון? יש שיטת המהר"ל ושיטת הרמב״ם. יש שתי שיטות. למה? להכין שקשוקה. יש שתי שיטות? אתם יודעות מה זה שיטה? נו, אני מסביר. שיטה זה מה? דרך, נכון? מה זה דרך? שתי דרכים ללמוד תנ"ך, בסדר? הנה, נעזור את השקשוק בצד. שתי דרכים לתרום למדינה. יש הרבה... מה פירוש המילה דרכים?
גישה.
מה?
גישה.
גישה? מה זה גישה? תראו, אני יודע שאתם יודעות את התשובה. אתם יודעות מה זה שיטה, אתם יודעות מה זה דרך, אתם יודעות מה זה גישה. כל השאלות שאני שואל, זה לא בגלל שאתם אומרות לא נכון. כל השאלות בחיים שאני שואל, אתכם. זה כדי שתחדדו יותר, בסדר? זה לא כי להראות לך שלא ענית נכון. כולכן ענית נכון. שיטה זה דרך. דרך זה משל, זה לא דרך, נכון? דרך זה הדרך מפה לירושלים. שיטת רש"י זה לא איזה שביל שולחים, זה השאלה. שאנחנו משאילים הרבה מילים, נכון? אנחנו משאילים הרבה מילים. למשל, מילה השאלה היא מילה מושאלת, נכון? לשאול זה לקחת ממישהו חפץ. אנחנו משאילים אותה למונחים. למשל, שאני אומר על מישהו שהוא חריף, לא הכוונה שמנסים לו ביס, יהיה לי חריף בפה. הכוונה שהוא במוח שלו עושה, כמו שחריף עושה, הוא עושה ריאקציה. או ילד מתוק, אני לא אשים לו ביסורים מתוק, נכון? אז מה זה דרך? בואו ניקח את הדרך לירושלים. מה זה דרך לירושלים? דרך לירושלים זה או לתל אביב, מה הכוונה? איפה את נמצאת? את יכולה להיות בהרבה מקומות. הדרך לירושלים בנויה מהרבה נקודות. את רוצה לצאת לירושלים, את תסיעי לחרסין. ואחרי זה תצאי לצומת העוקפים. ואחרי זה תצאי אל הרוב, ואחרי זה לצומת הגוש, ואחרי זה לפרץ צפון. את נמצאת בהרבה מקומות, כמו מסילה, דיברנו על זה, מסילת שערים. מסילה זה דרך. שאת נמצאת בהרבה נקודות, אבל את לא נמצאת בהרבה נקודות. את נמצאת בקו, יש קו. מה ההבדל בין קו להרבה נקודות? קו ישר הוא מורכב משתי נקודות. איך מגדירים גיאומטרי, איך מגדירים קו ישר? שתי נקודות. הדרך הכי קצרה משתי נקודות זה קו ישר. וקו עקום מורכב מאינסוף נקודות. מאינסוף נקודות. יש שלוש פירושים מן השיטה. שכחתי אחד. שיטה זה עצי שיטים, שיטה זה דרך, ושיטה זה גם שורה. מבין השיטין, אתם מכירות את הביטוי הזה? כמעט לא משתמשים בו בעברית. בין השורות. יש ביטוי כזה, בין השורות כמו בסאבטקסט. אז זה שורה, לא יודע אם דיברנו, יש לי איזה, אם דיברנו זה כבר, שמישהי תחתול אותי, שכותבים על ספר תורה, על קלף, אז יש חריצים, דיברנו על זה? אבל אתם יודעות שיש חריצים? לוקחים את הקלף של ספר התורה, או של מגילת אסתר, או של תפילין וזוזות, וחורצים אותו. היום עושים את זה עם סכין יפנית או משהו, אבל מסכון זה סרטוט גם. את השורות, כמו שיש לך במחברת שורות, אז עושים את שורות שקופות כאלה, כי זה חריץ כזה בתוך הקלף. ורק אחרי שעושים את החריץ הזה, רק אחרי זה אפשר לכתוב את האותיות. זה הלכה למשה מסיני. אם אני עשיתי את זה, על תפילין יש מחלוקת ראשונים, על מגילת אסתר, ספר תורה, תפילין מזוזות, אתם ראיתם פעם מזוזות? תסתכלו מזוזה פתוחה, תראו שזה עם חריצים כאלה, לזה קוראים שיטין, שיטין, שורות. אז זה הפירוש שלי, שכל שלושת הפירושים מתחברים כמובן. מה זה השורות האלה? למה צריך את השורות האלה? קודם כל מאותה סיבה שלך, יש במחברת שורות. יש במחברת שורות כדי שהמילים לא תרקודנה, כדי שזה יהיה ישר. אין נעים להם, אז זה לא הסיבה. זה לא הסיבה, כי אם הצלח לכתוב ישר בלי שורות, אז הכל בסדר. זה הלכה למשה מסיני. יש איזה רעיון עקרוני שלפני שאת כותבת את האותיות, תכתבי את השורות. למה? מה הרעיון? מה הרעיון? זאת אומרת שכשאדם... בוא נגיד הלכה אחרת, שקשורה לפורים. שיש הבדל בפורים בין מוקפים לפרזים. מוקפת חומה או לא מוקפת חומה. ואז הגמרא אומרת שלא כל עיר מוקפת חומה היא מוקפת חומה. זה בתנאי. זאת אומרת, לא כל עיר מוקפת חומה, לא כל עיר מוקפת חומה, יש לה דין של מוקפת חומה. יש תנאי. שהוקף ולבסוף ישב. שתי אפשרויות. ישב ולבסוף הוקף, או הוקף ולבסוף ישב. מה הכוונה? הכוונה שיש יישוב שהיו בו הרבה בתים, ואז הם בנו חומה, זה לא נקרא עיר מוקפת חומה. יש יישוב שקודם בנו חומה, ואחרי זה בתוך החומה בנו בתים, זה כן נקרא עיר מוקפת חומה. מה ההבדל בין שתי הערים האלה? מה ההבדל בשני היישובים האלה? ההבדל הוא שאם בנו חומה, אז קודם כל בנו עיר. את העיקרון. יש פה עיר! כמה תושבים יש בעיר הזאת? מעט מאוד אולי. קודם כל בניתי עיר, הקפתי אותה חומה, הגדרתי שמונה. אחרי זה בתוך העיר התפתחה לאט לאט. לעומת זאת, אם קודם היה יישוב ואחרי זה חומה, אז לא היה פה עיר, איש אחד גר פה. אחרי זה גם הבן שלו גר שם. אחרי זה גם בן דוד שלו הולך להגיע, ואחרי זה אחד שעבר שם גם בנה איזה בית. ואחרי הרבה שנים, ואז אמרנו יאללה בוא נעשה עיר. אבל זה לא התחיל בתור עיר, זה התחיל בתור פרטים. אני מדבר על כלל ופרטים. שכשזה כבר קורה, אז קשה לזהות. אבל יכול להיות שיש עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. באמת יש הרבה עוד אחדים, הרבה בודדים. וכדי שהעיר תיקרא מוקפת חומה, אז קודם כל היא צריכה להיות עיר, בעיקרון. ומתוך העיר הזאת יש פרטים. אז ככה זה גם, בוא נגיד עוד הלכה כדי להסביר. זה ההלכה שמסיימת מסכת מגילה. אמר רבי לוי, אמר רבי תרנך, אמר רבי תרנך, אמר רבי לוי, האוכל ספר תורה עירום נקבר עירום, ככה הגמרא אומרת. לאכול ספר תורה עירום, פירושו של דבר לגעת עם הידיים בקלף של ספר תורה. הספר עירום, כן? אסור, 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 אומרת הגמרא, זה פסק להלכה, לגעת עם הידיים בקלף של ספר תורה. לפעמים צריך לגעת, למה? כי לפעמים זה מתעקם וזז הצידה. אז מה עושים? יש מטפחת, נכון? כזאת יפה כזאת, ממשי כזאת, לפעמים. לוקחים אותה, או אם אין מטפחת, אז לוקחים את הטלית, או עושים כל מיני דברים משונים, אבל לא נוגעים בקלף של ספר תורה. למה לא נוגעים בקלף של ספר תורה? כי מי שאוכל בספר תורה עירום, נקבר עירום. מה הכוונה נקבר עירום, אומרת הגמרא? בלי המצוות. אין לו מצוות. כל המצוות שלו הולכות, ואז מה אומרת, מה, בגלל שפעם אחת, לא, לא, בלי אותה מצווה. זאת אומרת, אם הוא למד תורה ונגע בתורה, אז הוא לא למד תורה. אם הוא גלל את התורה ונגע בה, אז הוא לא גלל אותה. מה הכוונה? הכוונה שמי שמחזיק בתורה עירום, אז הוא לא נוגע בתורה, אז הוא פנטז. פנטז. מי שנוגע בקלף של התורה, הוא בעצם לא מבין כלום. ככה יוצא נכון. יכול שהוא למד וחזר ודיבר בעל פה וסיכם וגילה כל מיני דברים, שום דבר אין שם. מה הרעיון שמסתתר מאחורי ההלכה הזאת? למה מסרטטים שורות ורק אחר כך כותבים? כי מה רוצים להגיד פה? כמה אותיות יש בתורה? יש אגדה שיש 600 אלף אותיות, אין שם. יש שם הרבה הרבה פחות, אבל נניח שיש 600 אלף אותיות. אז מישהו יכול לדעת את כל 600 אלף האותיות האלה ולא לדעת כלום. יש מצב? יש מצב כזה, זה גם עלייך נכון. נכון זה עלייך נכון? מישהו יכול לדעת עלייך הכל ולא לדעת כלום? הוא יכול לדעת כמה שערות יש לך. מדויק! יש איזו תוכנה כזאת. הוא יכול לדעת כמה שיניים יש לך. הוא יכול לדעת כמה סתימות יש לך בפה. הוא לא יודע לך כלום, יש מצב? הוא יודע כמה סתימות יש לך. הוא יודע כמה נחיריים יש לך. והוא עדיין לא יודע לך כלום. הוא יודע באיזה מבא שיניים את מצחצחת שיניים. והוא יודע... הוא יכול לדעת הכל, לא לדעת כלום. כי מה? תלוי. אם את יודעת מדרש שיניים, את יודעת עליה הכל, את יודעת עליה הכל. אנחנו מדברים על דברים גשמיים, אז הידע הגשמי זה מה שיש. כשפוגשים על דברים עמוקים יותר. אז יכול להיות שאני יודע המון המון דברים. איך יכול להיות שאני יודע עליו הכל ואני לא יודע כלום? יכול להיות. אני יודע בדיוק איזה גובה הוא, אני יודע איזה עובי הוא. אני יודע הכל ואני לא יודע כלום. למה? למה אני לא יודע כלום? כי אני רוצה לפגש עם הנשמה. כשאני אפגש עם דברים שיש להם, יש דברים שאין להם נשמה. אם אני אפגש עם מקל, אז מקל. אם אני אפגש עם דברים שיש בהם ממדי עומק, אז זה שאני פוגש את ההתגשמות, את הגוף, זה עוד לא ממש פגש את הנשמה. מה אני רוצה לפגוש? זאת השאלה. אם אני רוצה לפגוש את הגוף, אני פוגש את הגוף. אם אני רוצה לפגוש מעבר לזה, אתם זוכרות איך הארון הגיע לפלשת? כי מנהיגי העם במלחמה אמרו, למה נגפנו השם ביד פלישתים? נקחה אלינו את ארון השם? הם רוצים להתקרב לתורה, אז איך הם התקרבו לתורה? התקרבו לתורה פיזית, נכון? הם לקחו את הארון, במקום שיהיה בשילו, הוא יהיה בקרב. אבל ככה לא מתקרבים לתורה, אתם זוכרות, זה הביא לתבוסה. כי איך מתקרבים לתורה? זה ממש לא קשור כמה קילומטרים את רחוקה מהתורה. זה לא קשור. לא לתורה ולא למי ש... קרוב לליבך, נכון? יש דברים שקרובים לך. כמה קילומטרים? מה שייך כמה קילומטרים? זה קרבה, איך מתקרבים לתורה? איך מתקרבים לאלוקים? מנסים לפתח אישיות כזאת, שהיא הולכת בדרכי השם. שהיא מתגעגעת לאמיתות האלוקיות, שהיא קשורה לאידיאלים האלוקיים, שהיא חיה את התורה ואת האמונה, והיא מתקנת עולם. זה נקרא להתקרב לשם. כאילו שהם כמו אם את רוצה להתקרב למישהי. הוא אומרת, היא חברה מאוד קרובה, באיזה מרחק היא? קרובה ללב שלי, מה זה? זה אנחנו מדברים, שיש עולמות פנימיים. כשאנחנו מדברים על קרבה, יש שני סוגים של קרבה. יש קרבה פיזית. קרבה פיזית. אני קצת רחוק מהקרוב, מתקרב. זהו, נגעתי. לא יכול להתקרב יותר. אני כאן אשבור את הקוס ויכניס את היד לתוך השברים. זה ככה, אבל אם אני רוצה להתקרב למשהו שיש בו ממדי עומק, אז הקרבה הפיזית הולכת ונהיית שולית יותר. שולית יותר. לפעמים היא אפילו מפריעה, תלוי לי מה. סליחה. אנחנו רוצים להתקרב לתורה, מאוד רוצים להתקרב לתורה. מאוד מאוד רוצים להתקרב לתורה. איך מתקרבים לתורה? זה מה שהפרות מלמדות אותנו. אז קודם כל מה זה? למה יש שורות בתורה לפני שיש אותיות? כדי שלא נתבלבל, כדי שלא נחשוב שהאותיות זה התורה. האותיות זה לא התורה. מה זה האותיות? זה האותיות של התורה. זה האותיות של מה שבאמת מעניין אותנו. קוראים לזה גופי תורה. לתורה יש גוף, אבל גם לך יש גוף, אבל יש משהו מעבר לגוף, לפני הגוף. יש לך נפש, רוח, נשמה. לנפש, רוח, יש גוף, ברוך השם! אוי ואבוי, בלי גוף תמות, יחס ושלום. אבל אם אנחנו נתפגש, כמו שאני לא רוצה להיפגש עם אנשים עם הגוף שלהם, אני רוצה להיפגש עם הנשמה שלהם, איך עושים את זה? בסדר. כמו שאת נותנת יד לחברה שלך, אז אם זה סתם נחיצת יד, זה סתם מה שעושים, ואם זה מישהי חברה מעומק הלב, אז כשאת נותנת יד, אז מה? אז לבבות נפגשים. תלוי איזה לחיצת יד כזאת זה. זה לחיצת יד, תלוי מאיפה זה בא, נו, כל מפגש, תלוי מאיפה זה בא. איך אני פוגש בני אדם אחרים? איך שאני פוגש את עצמי? אם אני חושב שאני גוף, כשאני פוגש בני אדם אחרים, אני פוגש גוף. ואם אני מזהה בעצמי עם ממדים יותר עמוקים, אם אני מכבד את עצמי, ואם אני חי את הנשמה שלי, אז כשפוגש אנשים אחרים, אני פוגש את הנשמה שלי. אז איך נפגש עם התורה? איך אפשר להיפגש עם התורה? תורה זה אלוקות, איך אפשר? אני לא אלוקים, איך אפשר להיפגש עם אלוקים? אז יש עמדות כאלה, בתי מדרש כאלה, בעם ישראל. זה מה שהוביל את עם ישראל לתבוסה. שיש ביניהם פער בלתי נתפס, זה כמו שפלישתים חשבו עלינו. פלישתים חושבים שאלוקים גדול, 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 והארון של אלוקי ישראל הכי גדול, אבל עם ישראל קטן, קטן, קטן. ופלישתים רק משקפים את מה שאנחנו חושבים על עצמנו. תמיד האויב שלנו מקבל את הכוח מהטעויות שלנו. ואם אנחנו חושבים שהתורה היא גדולה ואנחנו קטנים, אז זה נראה מאוד טוב. אם אני חושב שאת סמרטוט מתונף, והתורה היא ענקית, אז מה אתה עושה? אז תתמסרי לתורה. אני אעשה כל מה שכתוב, כי אני... אבל אני רוצה לך את מי אני? אני חתיכת לכלוך. אם התודעה שחס ושלום, לא את, בסדר? אבל אם מישהו חושב שהוא עלוב וקטן, התורה, וואו, אז הוא נמחק בקלות, ובשמחה הוא נמחק לתורה. בלי תורה הוא היה סמרטוט, ועכשיו התורה נותנת לו אפשרות להיות משהו מאוד מאוד קטן. איזה כיף, איזה כיף. זה קשה, אבל יש פה מוטיבציה. בחוץ זה ייראה מאוד טוב. בחוץ זה ייראה כאילו אנשים רק, רק, רק תורה. הגמרא אומרת, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. קצת מסובך. זה שהם אמרו, איך הזקנים אמרו, אחרי המלחמה, אחרי היום הראשון של המלחמה, נקחה אלינו את ארון אלוקים. למה הם לא רצו להתקרב בפנים לאלוקים? למה הם לא רצו להתקרב בלב לאלוקים? למה? כי הם לא חשבו שיש דבר כזה. אין מה להתקרב לאלוקים. מה זה קשור אני אתקרב לאלוקים? מה זה שייך? אני יכול להקשיב לאלוקים. אני יכול לעשות מה שאלוקים רוצה שאני אעשה. אני יכול לא לעשות מה שאלוקים. אני מאוד מאוד רוצה. אלוקים אמר לי לא, אז אני לא אעשה. זה נורא יפה. ואני מאוד מאוד לא רוצה לאכול מצה, אלוקים אמר לי, כן, אני אוכל את המצה, זה מאוד יפה. אני יכול המון המון ללמוד את הספרים שאלוקים רוצה שאני אלמד. אבל אני אתקרב לאלוקים. זאת אומרת, השאלה אם אני אתקרב לאלוקים היא שאלה שקשורה באמון שלי בעצמי. אפשר מאוד להאמין שהשם קדוש והתורה קדושה, אבל אני סמרטוט. במבחן התוצאה בטווח הקצר זה ייראה מאוד 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 טוב. אבל מבחן התוצאה בטווח הקצר לא מעניין את התנ"ך. התנ"ך רוצה להקים בית מקדש. אנחנו נמצאים פה כבר מאות שנים, והנבואה באופק, ובית מקדש באופק, ומלוכה באופק, נבואה ומלוכה בית מקדש, זה חייב להיבנות על סמך האמון שלנו ב"מלכי אין אלוקיי בקרבי מצאוני כולם". יש אלוקיי, אבל לא בקרבי. על כי אין לו קל לקרבי. המלחמה שעם ישראל צריך להילחם בספר שמואל, הגיע הזמן, אחרי מאות שנים בארץ ישראל, זה שאנחנו, אלוקים, נתנו את התורה, לא בגלל שאנחנו חבורת סמרטוטים שנתנו את התורה. בגלל שהתורה, אנחנו נבראנו בשביל התורה. יכול להיות שבאופן אישי אני מתנהג ממש מכוער. יכול להיות שבאופן אישי אני בוחר בחירות נוראיות ואיומות. אבל אני לא אינדיק. אני אולי מתנהג כמו אינדיק. אבל אני תורה, באמת, יכול להיות שאני צריך ללכת לפסיכולוג ולעשות דרך ארוכה כדי להיפגש עם מי אני בעצמי. זה מה שהפלישתים, ככה הפסדנו במלחמה. במקום שארון השם יבוא בקרבנו ואז נהיה מה? נהיה יותר עוצמתיים, יותר גדולים, אז נהיה יותר קטנים. אז בא הקסם הזה, הקמאה הזה, והם אמרו יופי, איזה יופי, ארון יעשה לנו נס, אז הוא לא עשה נס. הוא לא עשה נס. להפך, הוא גרם לנו, המפגש הלא נכון עם התורה, גרם לנו להיות קטנים, קטנים, קטנים. קטנים, הם הרגישו נורא צדיקים, היו קטנים, קטנים. קטנים, קטנים. וזה מה שהפלישתים חושבים עלינו. שוב, לפעמים אני יודע מה אני לא בסדר. לפעמים אני לא יודע מה אני לא בסדר. ואז העונש, אני עושה טעויות שפוגעות בי, בדרך איך זה פוגע בי, קוראים לזה עונש בשפה הרגילה, אני מבין מה לא טוב בי. הפלישתים אומרים, אתם קטנים ואלוהים שלכם גדול. ומה הפרות אומרות לנו? הפרות אומרות, האלוקים רוצה אותה, זה מה שהפרות אומרות. הפרות אומרות, התנהגתם בצורה מטופשת ומגיע לכם ועשיתם את כל התורות האפשרות. התורה לא תוותר לכם, אבל עכשיו יש פה קומה יותר גבוהה, שהקופסה חוזרת. בשביל מה יש קופסה? אז למה יש שורות בספר התורה כדי להגיד לי שהתורה היא לא כל האותיות? את יכולה לדעת את כל האותיות ואת לא יודעת את התורה. לתורה יש ספר. הספר של התורה זה לא התורה, נכון? אתם זוכרות את זה? לתורה יש מצוות. המצוות של התורה זה לא התורה, זה המצוות של התורה. כמוך, נכון? לך יש אף. יש לכם אף. האף שלכם זה לא אתם. לכם יש אף. כן, בסוף זה מחובר, בטח. גוף, נפש, רוח, נשמה. בסוף, שבעזרת השם ימשיך להיות לכם אף, כן? אבל זה לא מתחיל, זה מגיע ממקומות הרבה יותר עמוקים. כשאני פוגש את ספר התורה, אני חייב... זה לא כמה אני מכבד את התורה, זה כמה אני מכבד את התורה שבלב שלי. על זה מדובר. אנחנו רואים הרבה ענווה והרבה צניעות, ולדעת כל החולשות שלנו, אבל הנשמה שנתת ביטוי. התורה נמצאת בספר, והתורה... זה מה שחנה, אנחנו לומדים בספר של חנה, אתם זוכרות? זה מה שחנה, הייתי לקחת עם אלי. היא אומרת לו, זה שאני רוצה להיות אמא, זה לא כתוב בתורה, זה כתוב, איפה זה כתוב? פה, בלב שלי, זה גם תורה, אומרת חנה. אני מקשיבה, האין סוף רוצה שאני אהיה אמא. אבל חנה היא בודדה, חנה היא פורצת דרך, לא כולם הלכו בעקבותיה. היא הצליחה לגדל את שמואל מכוח זה. הבינתיים התנועה היא מנוהלת על ידי בית מדרש אחר. אדם ישראל נורא נורא מתבטא לתורה ונורא מקשיב לתורה, אבל הוא לא מאמין בעצמו. וראשית ברא את אלוקים את השמיים, זה נורא יפה, אם לא תגידי גם את הארץ, אז זה יתרסק. הארץ זה אני, הארץ זה הצדדים הפשוטים שלי. שגם הם תורה. מה זה הם תורה? לא שבא לי לאכול פיצה, זה תורה. אבל אם נעסוק בתורה ונקשיב לתורה ונזדהה עם התורה ונתמסר לתורה, אז נלך ונגלה בתוכנו איך אנחנו. התורה בשבילך, התורה בשביל לגלות לך מיד. אז בשביל מה יש קופסה? נשמע יש את השורות האלה. למה לא נוגעים בקלף? למה לא נוגעים בקלף? למה מי שנוגע בקלף ספר תורה, הוא יקבר עירום? למה? כי אי אפשר לגעת בתורה, זה הכוונה. כי אי אפשר לגעת בתורה. כשאנחנו נפגשים עם התורה, לא עם הספר. עם הספר אפשר. אפשר לקחת ספר תורה ולחבק אותו חזק, חזק, חזק. אתם יודעים? ואז כמה קרובים לתורה כשמחבקים אותה חזק חזק? כמה קרובים? לא קרובים. ממש לא. זה לא קרבה לתורה. איך מתקרבים לתורה? חיים, חיים של תורה. איך מתקרבים לתורה? מאמינים בעצמנו שהתורה בתוך ליבנו. מי שמחזיק בקלף, זה הקלף. זה הקלף. אלוקים לימד אותנו, איך אפשר לקחת אור של פרה, לעשות ספר תורה. אבל כשאני לא רוצה להתפגש עם התורה, זה בעיקר בלב, בנפש, במוח, באישיות, ברצון, בחלומות, בשאיפות. שמה, שמה, שמה תנסי לגעת. יש דברים, כשאני אומר שהתורה פירושו של דבר, יש לה סוד בחיים. או נגיד בשפה יותר ברורה, הצוד. את חייבת לדעת שלפני הכל הצוד. מה זה סוד? זה כמו תורת המסתר, תורת הקבלה. תורת הקבלה היא תורת הסוד. למה היא תורת הסוד? למה? לא מגלים אותה לאף אחד. למה לא מגלים אותה לאף אחד? אי אפשר לגלות אותה. אי אפשר, יש סודות שאפשר לגלות ולא כדאי. אם יש לך ויזה, יש לכם ויזה? יש לכם מספר סודי, כך כתוב? מספר סודי. אומרים לך, אל תשמרי אותו ליד הויזה. למה לא? כדאי שהמספר הזה יהיה סודי, למה לא? זה יכול ליצור התמודדויות ערכיות לא הוגנות כלפי כל מיני אנשים, וכלפי חשבון הבנק שלך. אין בעיה לשים את זה על לוח מודעות, אבל זה יכול להיגמר לא טוב. אבל כשמדברים עם מסתר בתורה, לא זה משהו שאי אפשר, אי אפשר לגלות אותו. אי אפשר לגלות אותו. כדי ללמוד את תורת המסתר, את צריכה להיות בעצמך מה? מסתרת. מה את מסתרת? את צריכה לדעת שיש סודות, אבל הם ממשיים. יש דברים שלא מבינים, ויש דברים שלא נוגעים, ויש דברים שאי אפשר להסביר. אני זוכר, אני אומר את המילים האלה, ויש לי דז'ה-וו כזה, לפני המון שנים, שאני עובר ליד חלונות של כיתה שהרב אלי הורוביץ מעביר שיעור. ואז הוא, זה היה מעניין אותי, אז נעצרתי. ואז הוא אומר, אתה חוזר הבית, אומר לך, תגיד דבר תורה. אומרים לכם להגיד דבר תורה, שאתה כבר... התייאשו מכם, איך זה? תגיד דבר תורה, אז אומר, לא יחד, לא מכינים בישיבה דבר תורה, לומדים. אומרים, תגיד מה שלמדת, אמרת, חייב להתחיל להעביר להם את הגמרא בסדר, בואו, אומרת, תגיד מה שלמדת בשיעור אמונה. אז הוא אומר, מה, עכשיו התחיל להגיד כל המהלכים של הרב אלי בכוזרי. אז הוא אומר, אני לא כך יודע להגיד, מה, לא הבנת? בטח הבנתי. אז תסביר, אני לא יודע להסביר. כשאמרתי למורה שלי בגיאוגרפיה, נראה לי בגיאוגרפיה, במבחן, אמרתי, אני יודע, אני לא יודע לענות. אז מה היא אמרה לי? לא אמרה לכם את זה גם. מי שלא יודע, איך אני חזק לא מחכה אותה, כל הכבוד לי. מי שלא יודע לענות, סימן שהוא גם לא יודע. בסדר? ואז פתאום הרב אלי דפק על השולחן. וואו. ואמר, אל תאמינו להם. אתם לא יודעות להסביר, ואתם כן מבינות. ואתם כן מבינות. בגיאוגרפיה זה נכון. אם את לא יודעת כמה אורך הנילוס, אז את לא יודעת כמה אורך הנילוס. אבל בקודש זה לא נכון. בקודש יש המון דברים שאת יודעת להסביר, יש המון דברים שאת לא יודעת להסביר, ואת חיה אותם. את חיה אותם. כי זה שאת לא יודעת להסביר, כי המילים לא נועדו לזה, כי מדובר פה על משהו מעבר למילים. מעבר למילים. מפגש עם תורה באמת, לא עם קיום תורה, אלא עם האמת הפנימית, זה מפגש עם אלוקים. וזה גדול מכתב וממילים. אז כל מפגש עם אלוקים הוא מפגש שמחייב אותך להיפגש עם עצמך, להבין שיש דברים שהם שקופים, אבל הם מה זה ממשיים. זאת אומרת, הרמה הוא אומר, לא להגיד לילד קטן של אלוקים אין גוף. כך הוא אומר. את לא רוצה שתחשוב שאלוקים הוא איזה זקן משנה, תגיד לו, אין לו גוף, אל תעשי את זה, אומר הרמה. למה? אם תגידי לו שאין לו גוף, הוא יחשוב שאין אלוקים. ככה זה ילד קטן. את אומרת לו, רוצה ארטיק? כן, כך. אז הוא אגיד, ארטיק דמיוני. כמו חבר דמיוני. זה לא באמת. אז אם לאלוקים אין גוף, ילד לא יודע מה זה אלוקים אין גוף. בלי גוף זה דמיוני. אל תגיד לו שאין גוף. מתי ילד ידע שאין לו אלוקים גוף? כשבמהלך החיים הוא יתחיל להיפגש עם דברים שאין להם גוף, אבל הם מה זה קיימים? ילד קטן לא יודע להכין חוויות כאלה. אתם יודע מה זה געגוע, לגעגוע אין גוף. מה זה ביטחון, מה זה דאגה, מה זה שלווה. זה דברים בלי גוף, ולאט לאט ייפגש, האישיות לא תהיה יותר עשירה, ואז אפשר לדבר גם על אלוקים בלי גוף. כשאנחנו רוצים לדבר על תורה, לתורה יש גוף, אבל זה מלכודת, כי אפשר להתעקע בגוף הזה ולפספס את התורה. כמו בבני האדם, מה שמרחם. מה זה כל הלכות צניעות? זה הרעיון, נכון? מה זה כל הלכות צניעות? נכון? זה כותנות אור. דיברנו על זה, נכון? כותנות אור. שדווקא כשזה לא מכוסה, אז זה מכוסה. ודווקא כשזה מכוסה, אז מה? אז אפשר להיפגש עם עם העולם הפנימי, כי אנשים מפגשים, יש מפגשי נשמות. וכדי שנהיה מודעים לזה שיש פה נשמה, אז מה? אנחנו לא מסתירים, זה באמת נסתר. באמת נסתר. מי שלא מאמין שהוא סוד, אז הוא לא יכול לדעת סודות. כדי ללמוד נסתר, אני צריך להיות נסתר. מה פוש נסתר? לפתח בתוכי מפגשים עם רבדים פנימיים שאי אפשר להסביר אותם. ולמרות זאת הם אמיתיים, הם הכי אמיתיים לי, אז למה לא יודע להסביר אותם? זה לא קשור. הקודש מפגיש אותנו עם אין סוף. אין סוף, מילים זה סוף. מילים זה סוף. התורה מתחילה בזה שאלוקים לא נתן לך מילים. לא נתן לך מילים, הוא נתן לך את מה? הוא נתן לך את עצמו. אלוקים נתנו את אלוקים. זה בא לידי ביטוי בזה שאת עכשיו תקיימי מצוות, בזה שאת תלמדי את הספר הזה. זה המילים של התורה, זה הגוף של התורה. בעצם של התורה יש גוף. אבל אלוקים לא רוצה שתקבלי את הגוף של התורה, אלוקים רוצה שתקבלי את הנשמה של התורה. בשביל לקבל את הנשמה של התורה, את צריכה להאמין שיש לך נשמה. אם את חושבת קטנה, אז מה זה קשור נשמה של תורה? מה, מי אני בכלל? אם את רק נמחקת אל התורה, שזה אדיר, וצריך שלבים כאלה בחיים, אז את נמחקת, אבל את לא הולכת ונהיה תורה. מה התפקיד של השורות האלה? להגיד לנו, חכו לפני המילים, יש פה תורה. מי שנוגע בספר תורה עירום, הוא חושב שהוא יכול ליצור מגע פיזי. אפשר ליצור הרבה מגעים פיזיים עם התורה. אני עושה את מה שהיא אמרה, אבל זה תמיד ביטוי למשהו יותר פנימי. למה לא רואים את הלוחות? זאת השאלה. מה התפקיד של הקופסה הזאת? מה התפקיד של הקופסה הזאת? התפקיד של הקופסה הזאת זה להגיד, יש לכם משהו שלא תראו אותו. למה לא תראו אותו? כי, כי יש משהו שאי אפשר לראות. אפשר לראות אותו. אבל אל תנסו בכלל, כן תנסו, אבל זה רק בסוף. מפגשים אמיתיים, שום מפגשים עם חומר, הם לא צריכים להיות, הנה. לא צריך להיות פה שום עולם פנימי. רק ככל שהדבר אני מאמין יותר בפנימיות שלו, בגודל שלו, אז כך המפגש החומרי הולך ונהיה שולי ושולי, עד שאני מגיע לשיא השיאים, לתורה, ללוחות הברית. לוחות הברית, לא נראה אותם! ונהיה הכי קרובים אליהם בעולם. כשיש את לוחות הברית שם, אז אנחנו צריכים לשים את לוחות הברית בלב שלנו, מהותית, להאמין בזה. אם נראה את הלוחות, אז נחשוב שהנה ראיתי. זה שהעיניים שלך ראו זה כלום. יש איזו סקאלה כזאת. עם דבר חומרי אין מפגש נשמתי, יש רק מפגש פיזי. וככל שהדגש הוא יותר רוחני, אז ככה המפגש הוא פחות פיזי, יותר רוחני. עד סי-אסים, סי-אסים זה התורה. זה לא ספר התורה, זה הרבה יותר מספר, זה לוחות הברית. הקופסה הזאת, קופסת עץ פשוטה, זו קופסה שאומרת, אל תראו, כי אם תראו, אתם חושבים שתדעו מה זה לא נכון. כשאת רואה מה שאת רוצה שאת יודעת מה זה לא נכון, זה השקר של הראייה. אתם רואות אותי, מה אתם יודעות עליי? אני רואה אתכם, מה אתם יודע עליכם? אני יודע מה אתם, במדויק. אני רוצה שאני אגיד לכם מה אתם. אתם סודות, מה? אתם אותיות בספר תורה, אפשר להגיד. אתם נשמה שאני דתתי. אם אני יותר אמיץ, אני יעיז להגיד את זה גם על עצמי. זה קצת יותר מאתגר. אני יודע שאני לא יודע. אבל זה לא אתם בלא יודע כלום. לא. להיפגש עם אם אני מצליח להיפגש בתוכן זה, אני לא יודע. הדברים הכי חשובים שלי בעולם הם ערפילים. קוראים לזה ערפילי תואר. שמעת את זה? ערפילי תואר. זה תרתי דסתרי. כי תואר בעברית זה מדויק. כעצם השמיים לתואר, הכל מדויק. והרפילי זה, הכל מטושטש, הכל מרופן, נכון? יש הרפילי תואר. נדבר על זה באחד הפרקים בהמשך יותר. המפגש, לא, לא, יש לקיים את התורה בלמוד, זה הכל חשוב, אבל הכל מתחיל. על זה נכשלנו. הארון, הקופסה הזאת חוזרת, כי הקופסה הזאת אומרת, אני רוצה שעם ישראל יאמין שהוא מחובר למשהו שאי אפשר להיות מחוברים אליו. שהוא קשור למשהו שאי אפשר, בגשמיות אי אפשר להתקשר. שכמה שאנחנו מדברים על התורה ומקיימים את התורה ועושים את התורה, זה רק ביטוי חיצוני של קשר הרבה יותר, שהתורה זה החיים שלנו. התורה זה החיים שלנו. זה סיסמאות, נכון, אבל אנחנו לא רק מדקלמים אותם. זה. הסיסמאות האלה, גם שמע ישראל זה סיסמה, נכון? יש פה, זה כמו יוד קי וו קי. כתוב לכם בסידורים יוד קי וו קי? אבל אף פעם לא תגידו את זה. אפילו המצאנו עוד חדשה, נכון? קיי, אתם יודעות איזה עוד זאת קיי? אין עוד כזאת בעברית, נכון? אנחנו כל כך מלאים יראה, מה זה יראה? כבוד! כבוד, הבנה שיש פה משהו. לא נגיד את זה! לא אומרים את המילה הזאת. רואים אותה, כותבים אותה, אומרים עדנות. גם את זה אני לא יכול להגיד את המשהו. אבל יש משהו שאפשר... אז מה, למה זה כתוב? זה כתוב כי אנחנו מתגעגעים למילה הזאת. כי אנחנו מאמינים שישורש נשמתנו. זה משהו שמעל כל אי, רק בבית המקדש, הכהן יכול להגיד, עם שבתאי צבי, שם ראשי מרכב. שבתאי צבי היה כל מיני חשוב שהוא צדיק, הוא היה צע מערב שבת לערב שבת, והוא עושה סיגופים והכל. יום אחד אמרו לעלות לתורה, הוא עלה לתורה ברך, ברוך אתה, במקום להגיד עדנות, הוא אמר יודקי ואבקי, מה כל החרימו אותו? מה קרה? מה יש? הוא, מה יש? אין לו סוד. אין לו סוד. אין לו סוד, זה הכל יצא גשמי, הכל יצא חיצוני. אז זה נראה נורא 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 מרשים. וזה ריקבון, זה אין שם כלום. אז למה הלוחות חזרו? זה השיטה, זה ארון עצי השיטים. שיטה זה המון המון פרטים שהם בעצם מבטאים איזה רעיון מרכזי אחד, זה דרך. את לא נמצאת בצומת הגוש כי התגעגעת לצומת הגוש, כי את בדרך לירושלים. את במסלול כזה. האות הזאת זה לא אות ועוד, התורה זה לא אות ועוד, עוד ועוד, התורה זה יש אלוקיי בקרבי. לכן קיבלת הרבה אותיות. לכן קודם כל יש את השורה, רק אחרי זה יופיעו אותיות. זה כמו קודם יש עיר, רק אחרי זה יופיעו בתוך הבתים. את יכולה להכיר את כל הפרטים ולא לדעת כלום. בדברים גשמיים, כשאת יודעת הכל, את יודעת הכל. בדברים רוחניים שמופיעים בגוף, אז את יודעת שאת לא יודעת. זה ידיעה חיובית, זה ידיעה אמיתית, זה ידיעה גדולה. אנחנו לא נספר ביציאת מצרים עכשיו. הרבה דברים תדעי, הרבה דברים לא תדעי. תקחי את המרור. כאילו לפני שלוקחים את המרור, קחו את הקורבן בעזרת השם אולי השם. אז תעצרו רגע. תסבירו לעצמכם רגע מה זה המרור. טעמתם קצת מרור, יצא לכם קצת מרור בחיים? יצא לכם. אבל מצרים היה קצת. אבל תגידי, אבל זה גם סוד. למה מר לעם ישראל? למה עם ישראל סובל? למה קשה בעולם? למה זה חייב להיות? זה סוד. אפשר לקטר, אפשר לבוא עצבנים, אפשר להגיד, זה בכלל אמר, אפשר לספר כל דבר. כאילו כל מצווה זה משהו אלוקי. כל מצווה זה... כל מצווה, כל... יש פה משהו, אפשר, צריך אחרי זה להסביר ולהעמיק ולפתוח. אבל באופן הראשון, כל מפגש עם התורה הוא מפגש עם האין סוף שבתוכי, שבתוכי. כמה את מבינה, זה נחמד, זה חשוב, כדי לצמוח, להתקדם, לגדול. אבל בעיקר, בעיקר, למה עם ישראל מחכה? רק לזה עם ישראל מחכה. עם ישראל מחכה שהפרות יחזירו את הארון, ישמעו את השירה הזאת של רבי יצחק נחמן. זאת אומרת, עם ישראל מחכה להאמין שתורה זה לא איזה חוק שאומר לך לעשות כך ולא לעשות אחרת. עם ישראל מחכה למי שיספר לו, זה לא הפרות יספרו לו. אם זה רק אנחנו נוכל, אם נאמין בזה בעצמנו, נוכל לספר לו שהוא תורה. כשאמין שהוא תורה, אז הוא יסתכל אחרת לגמרי על תורה, ויסתכל אחרת לגמרי לעצמו. שיבנה בעזרת השם, נזכיר לכל מיני הסבכים ונצטחים, רק שמח, כל טוב.